הסדרה שלנו על התפילה ועבודה עצמית, והיום אנחנו נדבר שוב על אנחנו בעולם העשייה מה שנקרא, ובעבודה של הנפש יש מאמר של הרב קוק שנקרא העיכול הרוחני באורות הקודש א', שמסביר לנו שיש באמת איזה מסלול איך מופיעים כוחות הנפש, שזה מתחיל בעשייה. כן, אדם רוצה להתעורר לרגש מסוים, אדם רוצה להתעורר לאמונה מסוימת, הכל מתחיל בעשייה, ואז דמיונות, ואז רגש, ואז שכל. נראה את הטקסט פעם הבאה אולי, את המקור. הכל מתחיל בעשייה, קודם כל, ואז מתעורר עולם הציורי, עולם של המדמה, ואז שינוי ברגש, יש התרגשות, ומזה שינוי בתפיסה. וכשאנחנו מתחילים את התפילה, אנחנו יודעים שאנחנו מתחילים עם תיאור הקורבנות, וכבר כתוב בגמרא מסכת ברכות כ"ו עמוד ב', שרבי יהושע בן לוי אמר לנו שהתפילות כנגד תמידין תקנון. כלומר, מה זה תפילה בעצם? כן, הכרתי רב בוצ'קו שהיה אומר שעיקר התפילה בעצם זה במקום הזה של הקורבנות. כן, מה שאנחנו הכי פחות אומרים, בדרך כלל מתחילים בהודו, ולא, התפילה מתחילה הרבה לפני, כי הקורבנות הם לא חלק מהתפילה, הם בעצם הציור של התפילה. כי לעתיד לבוא אנחנו לא נתפלל, אנחנו נקריב קורבנות. ושם יש את העומק של המחשבה של מהי תפילה. ואפשר שאנחנו ניקח את המודל של בית המקדש, ואנחנו בעצם נצייר את המודל הזה של כל מה שהיה בבית המקדש. הרי היום אין בית מקדש, אבל יש לנו בהחלט עולם פנימי, יש לנו אפשרות לבנות כאין מקדש פנימי על ידי עבודה נכונה, ועבודה מתחילה קודם כל בעשייה רגשית תודעתית. שאדם עושה איזה מעשה טוב, הוא מיד משנה משהו בתפיסה עצמית שלו, באיך שהוא מסתכל על עצמו, ומתרגש, ואז משנה משהו בתפיסת עולם שלו, בתפיסה עצמית שלו, במחשבה. כלומר, יש בעשייה, לא סתם עשייה, אלא עשייה עם כוונה, עשייה עם חיבור לעשייה, יש בזה אפשרות לעורר אצל האדם שינוי של ממש. ואם כן, השיעמום. מה זה שיעמום? שיעמום זה התרוקנות של המוח הציורי. כלומר, זה אדם שעושה את הדברים ככה, בלי שום כוונה. רבי שמעון בן גמליאל אומר לנו על סוגיה במסכת כתובות, יש משנה ככה שאדם שמדיר את אשתו מלעשות מלאכה, כן? הוא בהלכות נדרים, כן? שהיא לא תעשה מלאכה, אז יוציא ויתן כתובתה. למה? שהבטלה מביאה לידי שיעמום. הבטלה מביאה לידי שיעמום. שיעמום מראשי, מה זה? זה השיגעון. מה זה השיגעון? אם כן, שיגעון זה התרוקנות של העולם הציורי שבא מחוסר עשייה. אפשר להגיד שפסיכולוגיה שהיא יהודית, חינוך יהודי, הוא חינוך שמחנך את הילדים שלנו לעזור בבית, לעשות. לעשות, לא בתוך הנחות כבדות של קשה לי, רע לי, כן? אלא לא, הנחות ושמחה, וכוונה שזה חשוב לעזור, כן? ואיך ילד יצום בעשרה בטבת, כן? רק בגלל שהוא שמע שיעורים על החשיבות של אותו צום, אותו תענית, ואז הוא יעשה את העשייה מתוך כוונה. מתוך זה האדם יתעשר בעולם הציורי שלו, והתרחק מהשיגעון והתקרב לבריאות הנפשית. אז שוב, הגדרה מאוד מאוד חשובה לנו. מה זה חינוך? זה רפואה מונעת. אנחנו מונעים מהילד להשתגע, כלומר להתרוקן מעולם הציורי, בזה שמחנכים אותו לעשייה מתוך כוונה. ובזה אנחנו צריכים לעסוק. כשאנחנו מלמדים את המקדש, שוב, לא המקדש ההלכתי בשבילנו, אלא המקדש שבתוכנו. אנחנו לומדים שיש במקדש בדיוק המבנה של הנפש של האדם. יש את המקום של הקורבן, של התיקון הרגשי, אם תרצו, שמחבר את הרגש לעולם ציורי, ויש את הסנהדרין, בשקת הגזית, ששם התיקון של המחשבות, ויש קרבה בין שניהם כמובן, כשכל העיסוק הוא ציורי. אדם בא לבית המקדש, הוא פוגש את הכהן. הוא רואה את הציור של מה זה אדם מתוקן. ואפשר להגיד שכל סוג של קורבן, הוא באיזשהו מקום בא לתקן איזושהי בחינה בעולם הרגשות. בנורופיזיולוגיה של המוח יש שתי מוקדים לדבר הזה, שאת השקד ואת ההיפוקמפוס. השקד הוא המקום שבו קורה כל החוויה הרגשית. השקד מתרגש, כן? השקד גורם לנו עצבות ושמחה וכעס. וזה מה שקורה מצד הרגש. אבל בסופו של דבר, השקד הזה פועל על ההיפוקמפוס. יש מסלול, כן? מה זה היפוקמפוס? עולם של תפיסות עולם. אז אתה, דוגמה, עובר חס וחלילה חוויה טראומטית, אתה מתרגש בשקד, ואז אתה תופס איזו תפיסה כזאת מעוותת שמסוכן לטייל ברחוב. כן? זאת אומרת, למה? כי אתה בעצם התרגשת בצורה כזאת שזה נחשם בעולם של ההיפוקמפוס. אבל יש גם מסלול הפוך. כשאתה משנה משהו בתפיסת עולם שלך או בתפיסה העצמית שלך, אתה פועל שונה על השקד. כלומר, כל עולם הרגשות שלך משתנה בגלל שאתה מבין את הדברים בצורה אחרת. לכן הנביא אומר, למה רוב זבחיכם? יאמר השם, סבתי עולות, אלים וחלב מרעים ודם פרים וכבשים ועתודים, לא חפצתי. אני לא צריך את הקורבנות האלה, את העשייה הזאת הטכנית. ואומר לנו המלבים, העם היו רגילים בעת ההיא להביא קורבנות רבות ושמנות, וחשבו כי בזה ישיגו התכלית, אני ארצה. זה הבעיה של החיים שלנו. שאנחנו חושבים שעל ידי סתם מעשים אנחנו יוצאים לידי חובה. אתה רוצה לעשות איזה ביקור חולים, אז אתה בא לבן אדם, אתה בקושי מדבר איתו, אתה אומר, כן, לשם ייחוד קודשי בריך הוא, עשיתי מצווה של ביקור חולים, וזהו, ואתה חוזר. זה לא ככה, נכון? אלא העשייה היא מלווה בחוויה רגשית שאתה נותן צדקה, אתה מחייך, ושלום אדוני, מה שלומך, אתה מתחבר, ובזה שאתה עושה עשייה מחוברת, אתה מעורר את העולם הציורי, ואז אתה משנה משהו בתפיסת עולמך. בתפיסה שמשפיעה אחרי זה על העולם, עולם הרגשות שלך. אני רוצה להיות שמח, כי אנחנו בעצם מדברים על המעבר עוד מעט, בין העשייה הזאת לבין היצירה, כלומר בין העולם שהוא עולם של מעשים, לבין העוררות הרגשית. ומה אנחנו מבינים? אנחנו מבינים שעשייה מתוך כוונה, היא זאת שמסוגלת לשנות משהו בעולם הרגשות. אתה רוצה באמת לשמוח בזוגיות שלך, אתה מביא לא סתם פרחים, אתה מביא פרחים עם פתק, שלום אשתי וחשבתי עלייך, אתה מביא לה, נותן לה, ואתה יוצר בזה חוויה מעשית, אבל עם כוונות, וזה מה שישנה משהו בתפיסה שלה ביחד. כן, רואים את זה בביקור חולים, שיש יתרון רפואי ממש, שכל המבקר את החולה מסיר חלק מ-60 מחוליו של החולה, ככה אומרת הגמרא, אמר רבי אחא בר חנינא, כל המבקר חולה נוטל אחד מ-60 מצערו. אז יבואו 60 אנשים לבקר אותו חולה, הוא היה כבר בריא. אכפת לי ממך, אתה חשוב לי, היה לי מלא מלא עסקים, מלא מלא דברים, והנה הצלחתי להסיר ממך חלק מחוליך. השיעור הזה מוקדש לרפואת הרב שלמה אבינר, שברוך השם מרגיש טוב, וכולנו מתפעלים לרפואתו. אז מה שקורה, יש אפשרות לבקר אדם, לעשות דבר שהוא מעשי, אבל לחבר את העשייה למקום פנימי, זה מה שעושה המתפלל בבוקר. כשאתה קורא את הקורבנות, יש לכל קורבן וקורבן משמעות. קורבן חטאת, אתה בא, עשית עבירה בשוגג. הדלקת את האור בשבת בלי כוונה. ובעצם חז"ל לא מאמינים באמת שיש את הלא מודע הזה הגדול. יש לא מודע קטן. כי מה שעשית בלא כוונה, היה לך איזה מקום בפנים שלא מתוקן. לכן אתה צריך להביא קורבן על חטא בשוגג. המקום הלא מתוקן אומר לך שיכול להיות שיש הנאה דווקא מחוץ לקודש, לא בתוך הקודש. איך אומר הרב קוק? המעכב הראשי של התשובה זה הציור של התשובה. ציירת לעצמך שמשעמם לשמור שבת. אולי אם אני מדליק את האור, כמובן זה היה בעולם ציורי, בלא מודע, זה לא היה בדבר שאתה ידעת, לא במזיד. אז מה אתה עושה? אתה מביא קורבן, ואז אתה רואה חלק מהקורבן, הכהן אוכל אותו בתאבון. אתה עומד מול הכהן, אתה רואה הכהן איך הוא אוכל בקדושה ובתארה, והוא שמח באכילה שלו, ובזה אתה מתקן את הציור של ההנאה, שאתה רואה שההנאה דווקא נמצאת בקודש. אז קורבן עולה, אדם רוצה להתחגש לא רק בצד ההתחגשות הרגשית, הוא רוצה שההתחגשות הזאת תבוא אל הדבקות, אל ההתעלות הרוחנית האמיתית. אז הוא היה מביא עולה. ההתעורות הרגשית הזאת אומר לנו, אנו מפייסצנה בבני מחשבה טובה, שזה מה שקורה אצל אדם שרוצה לעבוד את השם. אתה רוצה לחנך את הילד שלך להאמין יותר בשם, כלומר להאמין יותר גם בעצמו, אתה צריך לעזור לו להתחגש, לעורר את עולם הרגשות שלו. יש הרבה מאוד רגשות אצל הילדים, לא צריך לעורר את הרגש מבחוץ, צריך לתת מקום לעולם הרגשות. כי כל התחגשות דבר מדברי העולם פותחת ניצוץ בנפשו. אבל בין כך ובין כך נתגלה הנפש מעט. כן? מה עושה ההתחגשות המועטת הזאת? קצת פותחת את הנפש. לכן נשתדל ונוציאה יותר ונתחפק עליה בדברי אהבה ויראה ומחשבה תאורה לשם. וכיוון שכך, שגם ההתחגשות גופנית פותחת ומגלה מעט את נפשנו, כבר יש בידינו במה להתחיל ובמה לדפוק על פתחי לבבנו, לקורא אותה מחוץ לשערי הברזל אשר אסורה שם. פתחי לי, אחותי, רעייתי, לכי עבדי את השם, עבודה תאורה, התחגשי והתפעלי באמונה אהבה, ויראה אליו יתברך. זה טוב, ההתחגשות הפשוטה, אבל ההתחגשות בשם היא הכרחית. ההתחגשות בשם, שאדם מתבודד אל השם, מתבודד אליו, פוגש אותו, מתחגש בשיחה איתו, פותחת את ליבו, באהבה, כן, בהתבוננות חיובית אליו, שהוא חושב עליו, שהוא אפילו לפעמים כועס עליו, הוא שמח בו. ויש, אם כן, אפשרות בזה לעורר את המקום הציורי דרך העשייה הזאת של ההתבודדות. יש בספר של האינטליגנציה הרגשית כמה שורות, כי הרי אתה מחפש בכל הספרים האלה שהם כל כך חכמים, מה הפתרונות? התיאורים מקסימים. כן, התיאורים של מה קורה לאדם, והמחקרים שנעשו, נורא מרתקים. אבל אתה מחפש בכל ספר רגע, מה הפתרון? ואתה לא רואה כל כך. אבל יש כמה שורות שכן מדובר על איזה פתרון, והוא מדבר שם על התבודדות. הוא לא אומר שאדם צריך להתבודד ולדבר עם השם, אבל הוא אומר שיש דבר כזה, כדי שאדם יהיה חברתי שצריך להיות לפעמים עם עצמו. עשייה של בדידות, כמו שאדם שמביא קורבן, שנמצא עם עצמו, מביע את הרגשות שלו מול הקודש, וזה מחבר את עולם הרגשות שלו למקום הציורי הגבוה. הרב קוק מדבר על ההתבודדות בכמה פסקאות שפורסמו עכשיו, כמו שיש שעות שאדם חש שנכנס רוחו כולו בקרבו פנימה, מאוד מרוכז אז בעצמיותו, העולם החיצוני איננו פועל עליו מאומה, הוא קשור בעומק התבודדות פנימית. אדם מתבודד. ואז בא מישהו אחר מבחוץ, אומר, מה זה? מבקר אותו, אומר, מה זה הדבר הזה שאדם בורח מן העולם? ויש לשער שנקודה החיה הזיזה שבתוכו פועלת היא בלא יודעים על הסביבה יותר ממה שכל אגיטציה רעשנית יכולה לפעול לעשות. אל תחשוש באדם הזה. ובעבודה שלו הפנימית פועל יותר על הסביבה, מאשר כל האיש שקט החברתי החיצוני. יש אם כן ביכולת הזאת לעורר את הרגש על ידי עשייה תכונה יהודית. כי יש באמת לשאול האם יש הבדל בין לעורר את הרגש אצל עם ישראל או בכלל אצל כל אדם. מה הייחודיות של עם ישראל ביכולת לעורר את הרגש? אלא בישראל רואים שהעבודה הרגשית היא עבודה של שרשרת. כל עשייה של מצווה בכוונה מעורר את הרגש שמשנה משהו בתפיסה, שפועל על הרגש. זאת אומרת, התפיסה, שינוי בתפיסה שפועל על הרגשות. יש מין מפל כזה רגשי שקורה מאוד 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 קצר. ואם כן, ניתן לומר ש, בעצם האקט החינוכי הזה, שאתה נמצא עם הילד שלך שמה למטה, פוגש אותו, מדבר איתו, נמצא איתו בקרבה, מגלה לבבך, כן? מגלה רגשותיך, את גם את חולשותיך, את כעס, את הכעס שכעסת, אתה מבקש סליחה, אתה אומר לו תודה, אתה מבטא את עצמך, אז אפשר להגיד שבאופן אמיתי זה יעורר אותו אל השם, זה יעורר אותו בתפילותיו. בזה ילד ידע להתפלל יותר טוב, כי מישהו פגש אותו, כי מישהו היה איתו שמה מתחת לשולחן, ואם כן, אנחנו לא מפחדים מרגש כואב, רגש של אשמה, רגש של, 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 של כעס, לא רק שאנחנו לא מפחדים, אנחנו מעודדים את האדם לבטא רגשות, כן, זה כל העולם ככה, כן, שככל שמבטאים רגש יותר, אנחנו מסוגלים לחבר את האדם למקום יותר פנימי, שזה נשמתו. הנשמה מוכנה להתפרץ, הנשמה מוכנה להתבטא, אבל היא צריכה שנתעל אותה. יצרה שניצור לה כלים כדי להופיע, והנה מצאנו אחד מהכלים החשוב, זה הרגש תוך כדי עשייה. אחרי המעשים נמשכים הלבבות, ראשי תיבות, אמונה. אחרי המעשים נמשכים הלבבות, האדם מתעורר אל ליבו כשהוא עושה עשייה מכוונת אל, כן, פנימה. ככה שהרשש כותב שהחיים האידיאליים של האדם הם החיים של האדם שעובד כל הזמן מכוון אל הכוונה הראויה. כן? זה האידיאל. האידיאל שאתה קם בבוקר, אתה מחובר אל הכוונה הזאת של מה זה לקום בבוקר. אתה מתפלל בכל חלקי התפילה, אתה מחובר למה אתה אומר, איפה אתה נמצא עכשיו בתפילה. אתה אוכל, אתה מחובר למה שאתה עושה, אתה מדבר עם אנשים, אתה מחובר גם פנימה. בעולם של כוונות תאורות. ואם כן, לפי התפילה שלך, ככה בדיוק יראה היום שלך. לפי התפילה שלך, בדיוק ככה תהיה הנוכחות שלך ביום הזה. ואם לא התפללת, אין נוכחות. והכל נראה מבחוץ הכי טוב והכי נפלא, רק שלא היית שם. פספסת את היום הזה. כי היום הוא לפי איך שאתה חי אותו. לפי החוכמה שאתה נכנס בתוך היום הזה. היכולת להתחבר בחוכמה, אין חכם כבעל ניסיון, אמרנו כבר שהחוכמה היא זאת שמחברת אותנו אל החוויה. החוכמה של אותו, של, של, של אותו מפגש, היא חוכמה שפועלת בגלל שהאדם מוכן להתפלל באמת. כלומר, ליצור עולם של כוונות, ולכן התפילה כנגד כקורבנות תקנון. התפילה היא באה בדיוק כמו שהקורבן, ויש על זה מהלך שלם, איך המקדש הוא בדיוק מתאים לסוג של העבודה של האדם. איך הכהן, וההבדל בין הכהן והלוי, וכל קורבן, נראה את זה אולי פעם הבא, איך כל קורבן, לעומת הקטורת, שזה החטאות הפנימיות, איך כל קורבן, כל עשייה שם במקדש, בצורה מדויקת, בא לתאר את תיקון האדם, תיקון הנפש של האדם, והרב קוק כותב אם כן, שכל מונע הוא מנוע. כל מה שמפריע לך בעבודה, היא זאת שמאפשרת לך להתעורר. יש לך אשמה מבפנים, אתה מסוגלת אחרי האשמה הזאת להפוך את זה לאשמנו, ולתת מקום להופעה הנשמתית. החרטה הטבעית, הוא כותב באורות התשובה, החרטה הטבעית הבוערת בלב מתכונתה של התשובה, באה מתור צער הנשמה, שהיא מצטערת מעמידתה על מצב אחד במעלתה. כן, מהי כאן החרטה? שהנשמה מרגישה שהיא לא יוצאת לידי פועל, היא לא מתבטא. תחת שהיא הייתה צריכה בכל עת לעלות מעלה אחר מעלה. אין עמידה במקום. תמיד האדם צריך להתקדם, במה? מה זה להתקדם? מה זה להתקדם בחיים? מה זה להצליח בחיים? מהי ההצלחה? ההצלחה, מה יכולתך לעשות מעשים, ואתה מתכוון שם, אתה מחובר שם למה שאתה עושה. ואם אתה לא מתקדם, הנשמה בצער, ואז האדם מרגיש חרטה טבעית שבוערת בתוך ליבו. אבל הצער של עמידה על המקום אחד, הוא נוקב ויורד עד למעמקי הנשמה, והרגשת נכאב גדולה היא מאוד, מפני שהנשמה שלא נפגמה בירידה חושיה הרוחניים, הם בה חיים וערים, ותבירת הצער של העמידה על המקום אחד, שהוא הפך טבע, וכל מטרת ההווייתה היא היוקדת בה כי היא קודש, שיהפך לשלב את האהבה רבה מילאתי עונג עליון. בהתגברה לשוב אל מכון עלייתה ולהחזיק יפה בתכונת התעלותה בכל עת. למה נזמך השם? כלומר, הנשמה רוצה להתעלות. הנשמה רוצה כל הזמן להתעלות. אדם מרגיש כאב של חרטה, מרגיש ריחוק מהשם, שיבטא את זה, שיגיד את הדבר הזה. כי האש של הנשמה, הבהירה הזאת הפנימית, רק דורשת את מקומה, ואם אתה חונק את הקול הזה, אתה לא תוכל לתת לחיים הנשמתיים מקום, ואתה תישאר מנותק מעצמך ומנותק מהשני. אדם שבא לבקר חולה, הוא לא סתם עושה איזה מעשה, אלא הוא פוגש את העולם הפנימי של החולה, ובגלל שמישהו רואה אותו, החולה מרגיש פחות חולה. ברגע שאתה מרגיש שמישהו רואה אותך, אתה כבר מרגיש אחרת. העבודה הזאת היא עבודה של התיקון הנפשי, כי העיכול הרוחני של אדם מתחיל תמיד בעשייה. ולכן לרב קוק יש לו הרבה, יש לו איזה 500 פסקאות על המקום של הגוף בעבודת השם, שהרבה הרבה סונזרו ועכשיו הרבה פורסמו, שהכל מתחיל מעשייה. כן, המאמר שכן פורסם של העיכול הרוחני, הכל מתחיל ממעשים. מעשים שבגלל העשייה הזאת מתוך כוונה, המעשים האלה מעוררים עולם הכוונה. עולם הכוונה שמעורר את הרגש, מעורר את השכל. ואז אתה יכול להיות אדם שבונה סולם ממש מוסב ארצה מגיע שמיימה, כלומר מקום בנפש מאוד מאוד בריא. מה זה בחינוך? בחינוך אתה בעצם עוסק בעיקר, זה עולמו של הילד. הילד נמצא במקום של עשייה, אתה מחנך את הילד שלך להרבה מאוד עשייה. מחנכים את הילדים שלנו לעצמאות, כלומר עצמיות, כלומר עוצמה, לחבר אותם פנימה, על ידי זה שנותנים להם לעשות את המעשים המתאים לרמת ההתפתחות שלהם. ילד צריך לעזור בבית בגיל מאוד מאוד צעיר. בגיל 3 ילד יכול קצת לקפל את השמיכה שלו. בגיל 6 ילד יכול לעשות כלים כבר, לשטוף כלים. הרבה יותר מה שאנחנו חושבים. ילדים בגיל מאוד מאוד צעיר יכולים כבר לעשות הרבה מאוד דברים. אנחנו מחנכים אותם לעשייה נכונה, לקלקל את כסף כיס שלהם לדוגמה, נותנים להם איזה סכום, כי חשוב שיהיה להם איזה גישה אל הכסף, בצורה בריאה, בצורה שהם ידעו לחסוך, הם ידעו להיות החיים על הכסף הזה, לשמור עליו. כל החינוך בסופו של דבר מבוסס על משהו מאוד מאוד התנהגותי, אבל התנהגות גרדה אין לה משמעות, היא מביאה לשעמום, מביאה לשיגעון, להתחוקנות של המחשבה, של כמו החולת ניקיון, כן, שכל הזמן מנקה ולא לא 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 מחוברת בזה לעצמה, לא עשייה מרוקנת אלא עשייה מתוך כוונה. אז מלמדים אותם סיפורי חז"ל, סיפורי אבות, כן, למה סיפורי אבות, סיפורי חז"ל? אנחנו רוצים שהם יעשו את המעשים האלה של הכנסת אורחים, של להטיב אל השני, של לוותר אל האח, של לכבד, כן, ואחרי זה כמובן גם עשיית המצווה בגיל 13, בזכות זה שאנחנו חינכנו אותם לעשייה מתוך כוונה. הכפירה נובעת מחינוך פילוסופי. הכפייה יונקת הרבה מאוד מחינוך, מתוך רק שיחה, כן, ריחוק מהעשייה. עשייה היא מעוררת את הלב, לא כמובן מתוך כפייה, עשייה מתוך רצון, עשייה מתוך מתוך ציור. איפה נמצא הרצון בתוך כל זה? איפה נמצא הרצון בתוך כל השרשרת הנפשית הזאת? יש שני רצונות. יש רצון שהוא חיצוני, שהוא המגן של המערכת, שמגן שעושה שאדם יצר לעצמו מערכת של רצון שזהו זה אני, ככה אני, כן? והמסגרת הזאת הרצונית עושה שברגע שאדם חוטא, ברגע שאדם נופל, ברגע שאדם יוצא מהרצון הקבוע שלו שהוא קבע, הרצון החיצוני הזה, לא נורא. הוא יכול לסלוח לעצמו. כי הנה הוא לא מוגדר לפי השטות הזאת, לפי הנפילה הזאת. אני שייך לדבר אחר. הוא בנה לעצמו רצון. הרצון מגדיר לאדם זהות, כן? זה רצון חיצוני. התפילה באה ומעוררת את הרצון הפנימי. באה מעוררת את הרצון גם מצד עתיק יומין, זה מקומות יותר פנימיים. הרצון הפנימי של יצירה הייחודיות שלך. מה נקודת הרצון שלך? ברגע שבנית את המודל הזה של מעשים מתוקנים, עולם ציורי, רגשות ומחשבות, ורצון כמגן, אתה יכול לתת להופיע את נקודת הייחודיות שלך בעולם. מהו הרצון הפנימי שלך באמת? למה באת לעולם? מה משמעות חייך באמת? כן? מהו המקום היותר פנימי? ולכן יש לנו כאן מבנה שלם שמופיע בדיוק בעבודת הקורבנות. אולי נלמד את זה בצורה יותר מדויקת, איך הפורקן הרגשי של הקורבן במזבח החיצון הוא זה שמאפשר להמשך של כל העבודה של היום. כלומר, ההופעה של רגש שפוגש עולם אמוני, עולם ציורי, הרי במקדש לא היה שטיבלך להתפלל, לא היה בית מדרש ללמוד תורה, ולא היה, כן, זה אפילו לא ישיבה. זה מקום שאתה בא להיפגש עם ציור מתוקן של הנפש הפנימי של האומה, ואתה שמה בא לידי תיקון, כי אתה מביא את הרגש שלך לתוך המפגש העליון הזה. מעשים שמעוררים ציור, שמעורר רגש, מעורר ומשנה משהו בתפיסה, והתפיסה הזאת משפיעה אחרי זה על עולם הרגשות. כן, זה המסלול, ולפי זה אנחנו מבינים שיש אפשרות לחנך לשמחה. יש אפשרות לחנך להפסיק לחוס. יש אפשרות לחנך לרגע של נדיבות. איך? בקודם כל בהרבה מאוד עשייה, בשינוי במעשים. הרבה מטופלים פונים לייעוץ ולעזרה. כשמשהו לא מתוקן בסדר יום שלהם, הם לא קמים בבוקר, הם לא עושים פעילות גופנית יומית, הרבה דברים לא עושים ברמת העשייה, וזה מה שלוקה בחסר. כי אם כן, הם לא מחוברים אל הגוף בצורה בריאה, וכל המבנה, כל השאר, הולך, כן, פייפן. אדם הולך יוצא לשידוך, וכל שידוך הוא לא יודע להתנהג, הוא לא יודע מה לעשות. כן? זה דבר שולי לכאורה. איפה מטיילים? מה עושים? אבל הצד השני זה מה שהיא רואה. היא רואה את החוויה המעשית גם כן. מה הוא הציע לה? כן? עד כמה הוא היה מוכן? אני יודע, להזמין אותה לשתות איזה משהו, לשלם בעבורה. הצד ההתנהגותי הזה הוא נראה שולי, הוא נראה לא חשוב. אבל בסופו של דבר הוא הבסיס לחוויה, כלומר לשינוי בעולם הציורי. כי אחר המעשים נמשכים הלבבות, המקום הציורי הזה, שהוא בסופו של דבר מאיר את עולם הרגשות. שנזכה כולנו להתקרב מתוך עשייה מבורכת, מתוך כוונה, כי זה תחילת התפילה, ובלי זה התפילה היא גם לא מוצאת את מקומה, כי כמובן שיש התאמה בין החיים לבין התפילה, כן? ועלינו רק לדאוג לזה שגם ביומיום שנהיה באמת כמה שיותר שמה. בעזרת השם. בבקשה.
אני יודע על עצמי שזה השפעות על שמחה, ממש, אתה יכול לעשות 10 שכיבות צמיחה וזה כאילו חיים, זה שזה גם השפעה על
מה
שלמדנו עכשיו, על העניין של העשייה של דמיון, הרגש, לתפיסה.
כמובן. פעילות גופנית מעלה סרוטונין בדם, נותן תחושה יותר נעימה לאדם, ורק מתוך תחושה יותר של נעימות, אפשרות לעבוד עם העולם הציורי. ברגע שאתה נכנס הפוך למתחים גופניים ולמחלוקות ולמאבקים, אתה לא יכול להשתנות, כי אתה נאבק על העמדה שלך. כן, זה אחד מהדברים שתמיד אומרים בנושא של שירת נשים, הזה, כל הפולמוס הזה. שיש משהו פה שצריך להבין, לא שטחי, לא מי צודק. אז אתה עובד שוב לכתחילה. אתה עובד בדיעבד. אתה מרגיע את הרוחות, אתה מוצא את המקום בדיוק בדיעבד, להיות לא צודק אלא להיות חכם. ואז אתה מאפשר לאדם להיכנס להרפאיה. אז הפעילות הגופנית היא מכניסה את הגוף להרפאיה. וההרפאיה הזאת היא גם אדם מתמלא בסרוטונין. סרוטונין שזה הנורוטרנסמיטור.
אנדורפין, למה שמשהו?
גם אנדורפין וגם סרוטונין, נכון. שניהם נותנים תחושה של הנאה. ושל well-being, של תחושה נעימה. לכן זה התחופות נגד חרדות ודיכאונות וכאלה נותנים בדיוק את הדבר הזה. וזה מה שעושה שאדם יכול לעורר סוף סוף את העולם הציורי. אז אין חיים רוחניים בלי פעילות גופנית. החיים הרוחניים, השינויים הציוריים, השינויים הציוריים באמת שלנו, היכולת להשתנות. כן? אנחנו רוצים לחנך את הילד לשנות לשינויי תפיסה. אין שינויי תפיסה בלי פעילות גופנית. כי עד שאתה לא מתגמש בגוף שלך, לא פועל להזיע, להוציא אנרגיה בגוף, הגוף תקוע, מתוח, אדם חושב על החיים ולא חי את החיים. ואז כמובן אתה צודק, כן? בחור שלומד 10 שעות ביום וככה יושב, צריך להקדיש לעצמו חצי שעה לפחות של ריצה, וצריך לארגן את זה אפילו. שיהיה כמו ביפן, לפני יום עבודה, כולם עושים פעילות גופנית, ואז נכנסים לעבודה. אין שעת האפס, אין את העייפות של שעת האפס, כי אתה נכנס אחרי פעילות גופנית, אתה נכנס במקום אחר, יש מצב רוח, יש... זה לא זו בלבד כמובן, זה לא רק פעילות גופנית, וזה גם שאדם ישים את הכוונה שם הראויה, אני עושה פעילות גופנית, כדי שאני אוכל לעבוד את השם באמת. כן, זה אחד מהדברים שקיבלנו בחזרה, חזרנו אל הארץ, חזרנו אל הגוף, חזרנו אל הפסיכולוגיה היהודית, שהיא מתחילה מאוד מאוד מהגוף. היא לא יכולה לדבר בכלל הפסיכולוגיה היהודית אם אין לה קשר אל הגוף הזה. היום ידוע שלכן הטיפולים הרגילים של רק דיבורים, די פשט רגל, הם לא טיפולים שמעוררים את האדם לשינויים של ממש. הטיפולים של היום זה דמיון מודרך, דמיון נובע, פסיכודרמה, טיפול בתנועה, סומטיק אקספרנס, כל מה שאדם מצליח להוציא מהגוף שלו, זה ירפא אותו יותר. אז ככה, בואו נחנך לזה. נחנך את הילדים שלנו לעסוק ביצירה גופנית. נראה אחרי זה עולם היצירה יותר של הרגשות, אבל כאן יש נקודה מאוד מאוד מרכזית, שהרבה פעמים אנחנו מפספסים ואנחנו מתבלבלים בכל מיני פילוסופיות וכל מיני תפיסות וכל מיני דברים. אנחנו צריכים להתחיל בקומה האפס הזה. כן? ולא כמו הסיפור של לגשש חיוור, שאתה בונה את הקפטריה למעלה ואז את כל הקומה. אלא אתה צריך לבנות קודם כל קומה אפס. והקומה הראשונה היא קומה של בריאות גופנית.